טוב, שלום לכולם. בשעה טובה אנחנו מתחילים בהלכות שמיטה. זה דבר מרגש. פעם בשבע שנים לחזור לענייני שמיטה. השיעורים עצמם יעסקו בהלכות שמיטה, אבל השיעור הראשון יעסוק יותר בפתיחה, בצד מחשבתי יותר לשמיטה, ותוך הדברים גם נזכיר את האיסורים של השמיטה, את המצוות השונות של השמיטה. היה ראוי להעביר סדרה רק על הצד המחשבתי של השמיטה, אבל כיוון שמה שהלב חושק, הזמן עושק, אין לנו אפשרות, צריך להספיק עוד הרבה דברים בעזרת השם, אז אנחנו נסתפק בשיעור אחד, לעבור על העקרונות של שמיטה בתורה ועל המשמעות המחשבתית המרכזית אולי שעולה מהם. שמיטה מופיעה בשלושה או ארבעה מקומות. מקום אחד, שמות כ"ג, לשש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לכרמך לזיתך. כשאנחנו מסתכלים כאן פרשת משפטים, מה נראה הטעם של השמיטה? מה המגמה של השמיטה?
צדקה.
צדקה, אכלו אביוני עמך, צד סוציאלי. זה לכאורה מה שעולה כאן בפסוקים, שהשמיטה מייצגת איזה צד חברתי של ואכלו אביוני עמך. אני מדלג עכשיו על שמות למדלת. ויקרא כ"ה פרשת בהר, אומרת התורה, וידבר אדוני משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל אמרת עליהם, כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת אדוני, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. אנחנו רואים כאן בפסוקים זה הקדמה כללית כזאת, את השמיטה, שבתה הארץ שבת להשם, ובשנה השביעית שבת שבתוני אל הארץ שבת אדוני, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, עץ הפיח כצירך לא תקצור ואת עניבי נזירך לא תבצור, שנת שבתו נהיה לארץ. יש כאן ארבעה לווים שנאמרו: איסור זריעה, איסור זמירה, זמירה הכוונה לחתוך ענפים כדי שיגדל טוב יותר, ולכן זה דומה לזריעה, מדובר על משהו שמצמיח לא רק על כתיף, אלא לחתוך ענפים כדי שהעץ יגדל טוב יותר, ואיסור קצירה ואיסור בצירה. קצירה זה יותר במשהו חד שנתי כנראה, כמו תבועה, ובצירה בפירות ודברים שהם רב שנתיים. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך ולשריך ולתושבך גרים עמך ולמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבועתה לאכול. עכשיו קוראים את הפרשייה הזאת, מה הטעם של השמיטה שעולה מכאן?
שבת
שבתוני לארץ, שבת הארץ, לכאורה יש כאן איסורים, לא תזרע, לא תזמור, לא תקצור, ויש כאן לכאורה טעם של שבת הארץ שמוזכר. אמנם מוזכר גם כאן ששבת הארץ אמורה להיות לך, לעבדך, לעמתך, לשכירך, לתושבך, מוזכר שזה אמור להיות לכולם, אבל יש הבדל גדול בין מה שכתוב בפרשת בהר לבין מה שכתוב בפרשת משפטים בשמות כ"ג. בשניהם כתוב שחיות יכולות לאכול. חיית השדה מוזכרת גם בשמות כ"ג, וגם כאן מוזכרות הבהמה, החיה, אבל יש הבדל גדול מאוד בין שני הפרקים האלה, בין שתי הפרשות. ההבדל בא לידי ביטוי במילה אחת, והמילה היא, ויתרם. המילה היא ויתרם. בשמות כ"ג הדגש הוא דגש סוציאלי, עזרה לחלשים. אם הדגש הוא עזרה לחלשים, ברור שבני אדם קודמים לבעלי חיים. גם מדינות מאוד סוציאליסטיות בדרך כלל מבינות את זה, שקודם כל בני אדם, אחר כך בעלי חיים, תעוזר לבני אדם ויתרם, מה שישאר תיתן לבעלי חיים. בוא נאמר יש עכשיו, אין מספיק אוכל, ויש בצורה מצומצמת, עומדות בהמות בחוץ, רוצות להיכנס. אתה אומר להם, סליחה, אנחנו קודמים. אנחנו בני אדם קודמים. אם יישאר, אתם תקבלו גם כן. זה בצד הסוציאלי בשמות כף ג', אבל זה לא מה שקורה בויקרא כף ה'. פרשת בהר, המטרה, המגמה, היא לא סוציאלית. שבתה הארץ, שבת להשם, שבת שבתון, שבע פעמים מופיעה כאן המילה שבת בפרשיית השמיטה. ברור שיש כאן איזה דגש חשוב על שבת, על שבת להשם. הכל שייך לקדוש ברוך הוא. מכוח זה שהכל שייך לקדוש ברוך הוא, אז הכל מופקר, הכל מופקר, לא שייך לאף אחד. מכוח זה כולם אוכלים, אתה גם יכול לאכול, עבדך, עמתך, שכירך, בהמתך, החיה, אבל אין הבדל ביניכם. לפי פרשת בהר, לכאורה, אם הבהמה תבוא ותרצה לקחת לפני האדם, היא תוכל לקחת, אין הבדל, כולם בשווה, כי שום דבר לא שייך לך, הכל שייך לקדוש ברוך הוא, שבת הארץ, שבת להשם. מכוח השביטה הזאת כולם שווים, וכולם ביחד יכולים לבוא ולאכול מהתבועה או מהפירות שהם הפקר. זה הדבר שאפשר לראות הדגש בין שתי הפרשיות האלה. יש עוד הבדל. בפרשת בהר יש איסורי מלאכה. לא תזרע, לא תזמור, לא תקצור, לא תבצור. בפרשת משפטים, לשמות כף ג', אין איסורי מלאכה. למה אין איסורי מלאכה בשמות כף ג' אלא רק בויקרא כף ה'? למה אין איסור שלא תזרע, לא תזמור? לפי מה שראינו, ההסבר הוא פשוט. אם בשמות כף ג' לפרשת משפטים המטרה היא סוציאלית, אז למה שלא תזרע ולא תזמור? להפך, תזרע, תזמור, תחתוך את הענפים כדי שיגדל טוב יותר, והכל ילך לעניים. אם המטרה היא עזרה לעניים, לכאורה אין מקום לאיסורי מלאכה, לאיסור זריעה, איסור זמירה. אבות האדמה, תזרע ויהיה לעניים יותר. לעומת זאת, ויקרא כ"ה, כאן זה דין אחר, שבתה ארץ, שבת להשם. אם שבתה ארץ, שבת להשם, אתה לא נוגע, אתה לא מתעסק בכלל, אתה לא נוגע באדמה, לא מתעסק, הכל שייך לקדוש ברוך הוא. כאן שייכים איסורי מלאכה. אמנם למעשה, כמובן שהכל מאוחד, הרי בסופו של דבר, למרות שהתורה כותבת את הדברים בנפרד, בסופו של דבר אנחנו מבינים שיש כנראה גם צד חברתי וסוציאלי, ויש צד מעליו של שבתה ארץ שבת להשם, ויכול להיות שהכל מגיע מאותה שביטה לקדוש ברוך הוא, גם הצד הסוציאלי. גם בשמות כף ג' יש כאלה שרצו להגיד דרש תשמטנה ונטשתה, זה כולל גם הפקר וגם אולי לא לעשות מלאכות. האם אפשר להסביר את האיסור לעשות מלאכה גם לפי הצד הסוציאלי? שמעתי פעם ממורי ורבי הרב ליכטנשטיין, מורנו הרב ליכטנשטיין שליטה, שהסביר שגם לפי הצד הסוציאלי החברתי אפשר להבין את איסורי המלאכה. בדרך כלל בעולם, גם העולם הסוציאלי, אנחנו יודעים שיש חברה עשירה שהיא עוזרת לחלשים. יש את הגביר ואת העשיר שברוב טובו מוכן לבוא ולעזור לאותם אנשים חלשים. אבל בשנת השמיטה באה התורה ואומרת, אין איזה מישהו במעמד גבוה, במעמד עליון, שהוא בא ועושה טובה ונותן. העזרה הסוציאלית היא כפולה. לא רק שעניים מצליחים לחיות בצורה יותר טובה, אלא שגם אין להם את הבושה לקחת מאיזה נותן. אין נותן ואין מקבל. כולם לוקחים מעולמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, גם בצד הסוציאלי זה לא רק לעזור לעניים, אלא זה לשנות את החברה. לשנות את החברה שלא תהיה תפיסה שלך יש הון ויש בעלות, ואתה הנדיב הגדול עוזר לאחרים, לא. הכל שייך לקדוש ברוך הוא. וגם העני לא לוקח בחסד מהעשיר, אלא לוקח בדין. הכל שייך לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא זה שמחלק את הדברים בשנת השמיטה. ואם כך, איסורי המלאכה גם לצד הסוציאלי יש להם ערך מוסף, שזה לא רק לעזור בצורה טכנית לעניים, אלא בצורה מהותית לשנות את פני החברה, לשנות את המהות של כל היחס בין מחזיקי ההון לבין אנשים אחרים בחברה. דברים לדבר, שמיטת כספים, מקץ 7 שנים תעשה שמיטה, יש מחלוקת האם הכוונה לתחילת השמיטה או לסוף השמיטה, אנחנו פוסקים להלכה שזה סוף השמיטה, אם כי לחומרה יש כאלה שכתבו פרוסבול בתחילת השמיטה לחשוש גם לדבר הזה, מקץ 7 שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידוע שירשה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה לאדוני, את הנוכרי תיגוס ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידיך. האם המצווה הזאת שייכת לצד החברתי הסוציאלי או לצד הרוחני? לא כתוב כאן הטעם, אבל בפסוק הבא יש ברכה, אפס כי לא יהיה לך אביון, כי ברך יברכך אדוני בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה. הברכה לא יהיה לך אביון. מהברכה שלא יהיה לך אביון אפשר להסיק שכנראה המגמה כאן היא מגמה חברתית, סוציאלית, וגם הברכה לא יהיה לך אביון. גם המטרה, הברכה היא ברכה חברתית שלא יהיה לך אביון. ואם זה נכון, אז יש כאן דבר מעניין, שהתורה לפעמים משתמשת לגבי השמיטה בפועל שמות, שמיטה. לפעמים התורה מדברת על שבת, על שבת, על שבת שביעית, שבת, שבתון. יש לנו ספרים של הלכות שמיטה והלכות שביעית. יש כאן שבת ויש שמיטה. מתי התורה תשתמש בפועל של שמיטה? מתי בפועל של שבת? לפי מה שראינו עכשיו, כאשר מדובר על הצד הרוחני, התורה תשתמש רק בשבת. ויקרא כ"ה לא מוזכר שמות, לא מוזכרת שמיטה. כאשר מדובר על הצד החברתי, אז יהיה מוזכר שמיטה, תעזוב, תפקיר, שמיטה, כלומר תעזוב, תפקיר, ותאפשר לאחרים לבוא וליהנות או מהאוכל או מהכסף, שמות כף ג' מוזכרת שמיטה, ודברים תתוו מוזכרת שמיטה, שניהם בצד החברתי של השמיטה. כמו שראינו, שמיטה מוזכרת רק בצד החברתי ולא בצד הרוחני. את זה נעזוב כרגע. גם את זה. רק אגיד עוד דגש אחד, כמובן שיש בויקרא כ"ה, וזה הארץ, ארץ ישראל, שהיא מודגשת פעמים רבות. הארץ, הארץ, כי תבוא אל הארץ, יהיה לארץ. ברור שיש משמעות לארץ ישראל, לקדושת ארץ ישראל בשמיטה, לפי מה שהיא מופיעה בויקרא כ"ה. כל הדגשים שאני מזכיר עכשיו גרמו לכך שפרשנים הסבירו בצורות שונות את הטעם של שמיטה. האם הטעם של שמיטה הוא להראות שהכל שייך לקדוש ברוך הוא? האם הטעם של שמיטה הוא אמונה בבריאת העולם? האם הטעם של שמיטה הוא עזרה לעניים, טעם שהרמב"ם מזכיר? האם יש איזה טעם חקלאי בשמיטה? כל הטעמים האלה יוצאים מדיוקים בדברים שראינו עכשיו, וכנראה שיש משהו בשמיטה שהיא כוללת את הכל. חז"ל שואלים, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? אבל זה ששמיטה נמצאת, מוזכרת בהר סיני, יש כאן משהו שמראה ששמיטה זה מצב, מציאות כוללת. מציאות שכוללת את הכל. תכף אנחנו ננסה להסביר קצת יותר, אבל הכל נמצא בשמיטה, גם אותו צד של אמונה, גם ביטחון בקדוש ברוך הוא שאדם לא עובד שנה שלמה, גם אותם צדדים חברתיים, גם אותם צדדים של טבע. יש משהו בשמיטה שהוא מכיל את הכל. וננסה אולי להסביר עוד טיפה, ונעשה את זה בקצרה. יש עוד מקור אחד, שמות למד דלת. 6 ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. מכאן למד רבי עקיבא על איסור חרישה. מה אתם אומרים? איסור חרישה בשמיטה. לכאורה, הפסוק הזה בכלל לא מדבר על שמיטה. ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות בחריש ובקציר תשבות. הפסוק הזה מדבר על שבת. באמת רבי עקיבא, שאומנם למד איסור חרישה בשמיטה מכאן, תוספת שביעית או ככה שם, אבל רבי ישמעאל אומר הפסוק בכלל מדבר על שבת. זה לא קשור בכלל לשמיטה. מי לכאורה צודק? מי לכאורה פשט הכתובים? לכאורה ברור שרבי ישמעאל. אנחנו רגילים לראות דרשות כאלה ולהגיד, טוב, יש כאן איזה דרשה, דרשה רחוקה. ראשונים ניסו להסביר את רבי עקיבא. נגלה הגמרא כאן. נורא. רש"י אומר, אם זה היה שבת, חריש וקצירו דאסור, שאר מלאכות נשארו? אם זה שבת, רק חרישה וקצירה אסורות? אם כתוב חריש וקציר, זה מראה שזה משהו שקשור לאדמה. ולכן החצי הראשון של הפסוק מדבר על שבת, אבל החצי השני בחריש וקציר תשבות מדבר על שמיטה, כי המלאכות האלה שייכות יותר לקרקע ולכן הן שייכות לשמיטה. כמובן שזה לא פשוט לגמרי, גם לגבי שבת לא מצאנו את כל המלאכות, מצאנו מקומות שהתורה מתייחסת לשבת ומדברת רק על עברה, על דברים אחרים, והפני יהושע מתייחס לדברים האלה של רש"י, ונעזוב את זה כרגע. הסבר אחר חדש כותב היד רמה המובה ברקווה, ורמה לוי זל מפרש, דקול הקרא נדרש בימי שמיטה, וימים האמורות כאן שנים הם. כלומר, ששת ימים תעבוד, הכוונה שש שנים תעבוד. וביום השביעי תשבות, בשנה השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. הכל מדבר על שמיטה. הפירוש הזה הוא מבריק, כלומר יש לנו פסוק שלם, מדבר על שמיטה, ומצאנו תורה שלפעמים התורה כותבת ימים, היא מתכוונת לשנים. למשל, ימים תשב הנערה עמנו, ימים או עשור. או למשל, ימים תהיה גאולתו. תורה מתייחסת לפעמים לימים, היא מתכוונת לשנים. אבל הפירוש הזה לא פשוט, והריטווה בעצמו יקשה, שבתורה, כשהתורה תכתוב ימים, והיא תתכוון לשנים, זה יהיה תמיד בלי מספר. יהיה כתוב ימים. ימים זה יכול להיות שלושה ימים, יכול להיות 30 ימים, יכול להיות 300 ימים. כלומר, ימים זה יכול להיות הרבה ימים, אז זה יכול להיות גם שנים, יכול להיות גם 3,000 ימים. זה יכול להגיע לשנים. אבל אם התורה אומרת מספר, ששת ימים, לא מצאנו אף פעם שהדבר הזה יהיה ביטוי לשנים, לשש שנים. אז יש קושי מסוים בפירוש הזה. אבל באמת, דברי רבי עקיבא, שנראים דרש רחוק, הם פשוטו של מקרא. ולמה הם פשוטו של מקרא? אם נתבונן, נראה דבר מפליא. יש שני פרקים מקבילים שאומרים כמעט אותו דבר בנושאים, מילה במילה, ומכאן כנראה למד רבי עקיבא את מה שהוא למד. שמות כף ג' לעומת שמות למד ד'. שמות כף ג' מדבר לפני חטא העגל. שמות למד ד' מדבר אחרי חטא העגל. אם נסתכל, נראה שיש כאן רשימה. לא רק של מצוות, אלא גם של ביטויים שחוזרת בצורה מלאה. יש איזה חידוש ברית אחרי חטא העגל. והתורה חוזרת בצורה מלאה. בואו נסתכל... שמות כ"ג י"ב, ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות, שבת. איפה זה מוזכר בשמות למד ד', איזה פסוק? כ"א. ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות. שלוש רגלים בשמות כ"ג, שלוש רגלים תחוג לי בשנה, את חג המצות תשמור. שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך וכולי. לחודש האביב קיבלו יצאת המצרים ולא יראו פניי ריקם. שמות למד ד', איזה פסוק? י"ח, והלאה, את חג המצות תשמור, עוד פעם, למועד חודש האביב, ונגמר, כל בכור בניך תגדל, ולא יראו פניי ריקם. שמות, כף ג' וחג הקציר ביקורי מעשיך, אשר תזרע בשדה, וחג האסיף וצאת השנה, ואוספך את מעשיך מן השדה. חג הקציר, חג האסיף, אוספך, איפה זה בשמות למד ד'? כף ב' וחג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים, וחג האסיף תקופת השנה, כן, בצה שנה תקופת השנה, זה ממש גם בביטויים דומים. פסוק י"ז בשמות כף ג', שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון השם. איפה זה מוזכר בשמות למד א'? כף ג', ממש באותם מילים. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון השם אלוקי ישראל, ועוד פעם שלוש פעמים בשנה. שמות כף ג', לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בוקר. שמות למד א', פסוק כ"ה, אותם מילים, נכון? כמעט, לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין הבוקר זבח חג הפסח. שמות כף ג', פסוק י"ט, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, וממש אותו דבר, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך בשמות למד א'. שמות כף ג', לא תבשל גדי בחלב אמו, ושמות למד א', לא תבשל גדי בחלב אמו. שמות כף ג', יש בפסוק י"ג, זה כאן אפור אז קשה לראות, איסור עבודה זרה. ובכל אשר אמרתי לכם תשמרו, בשם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך. ושמות למד א', בהתחלה בפסוק י"ד, כי לא תשתחווה אל אל אחר, כי אדוני קנה שמו אל קנהו, אלוהים עשך לא תעשה לך, שוב מוזכרת עבודה זרה. הכל מוזכר בשני הפרקים, גם בתוכן, גם כמעט חזרה באותה מילים. יש לנו בעיה אחת. שמות כף ג' ושש, תזרע את ארצך ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ונטשתה. שמיטה מוזכרת בשמות כף ג'. כל הרשימה חוזרת בשמות למד א'. איפה שמיטה? מה הבין רבי עקיבא? בחריש ובקציר תשבות. חייב להיות ששמיטה תהיה בשמות למד א', חייב להיות, הכל חוזר בצורה מדויקת. אם כך, בחריש ובקציר תשבות, חייב להיות שמיטה. והדבר הזה הוא דבר מדהים, לפעמים אנחנו מסתכלים לדברי חז"ל וזה נראה לנו דרש רחוק, אבל הרבה פעמים דברי חז"ל הם דרש כשאתה מסתכל בפסוקים עצמם, אבל אם אתה מסתכל בראייה של כל התורה, הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים הפשט, הדרש הופך להיות פשט. פתאום אתה רואה בהקבלה, אתה מבין שזה פשט הפסוק. אז הבנו את רבי עקיבא, אבל עדיין נשאלת השאלה, למה התורה מבלבלת אותנו? למה היא כותבת באותו פסוק ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות, חצי פסוק שבת, חצי פסוק שמיטה? למה לבלבל אותנו? ובאמת כשמתבוננים יותר רואים ששבת ושמיטה בכלל בתורה שתי מצוות שמקבילות אחת אל השנייה, ממש בפסוקים ששת ימים תעבוד וששת ימים תזרע את ארצך ועשה כל מלאכתך ואספת את תבואתה. יש ממש חזרה בפסוקים, לא תעשה כל מלאכה וסלחה, אתה ובנך וביתך לעבדך. הפסוקים ממש חוזרים, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, כי לי הארץ. וחוץ לזה שהפסוקים חוזרים, יש דבר אחד שלא נמצא באף מקום בתורה, באף מצווה, חוץ משבת ושמיטה. ביטוי ייחודי לשבת ושמיטה, וזה הביטוי שבת להשם. שבת להשם לא יופיע ביום כיפור, לא יופיע אף מקום. שבת ושמיטה, שתי המצוות היחידות שעליהן נאמר שבת להשם. וברור ששבת ושמיטה מקבילות אחת לשנייה. מה המשמעות של ההקבלה? אז דנו פוסקים בכל מיני ראשונים, בכל מיני צורות. אברבנל אומר אולי שבת ושמיטה שניהם מדברים בצד הסוציאלי, שאתה נותן מנוחה לעבד, לעמה, אז אולי זה הצד שמשתף את שבת ושמיטה. הרלב"ג אומר שאולי שניהם מראים על חידוש העולם, וזה הדבר, זה בימים וזה בשנים. אני רק רוצה להגיד, יש כאלה שאומרים רגע, מה זה חידוש העולם? זה שזה שבע כפול שבע, אבל באמת שבע זה מספר שמראה על חידוש העולם בצורה ברורה, בגלל שכל העולם העתיק התנגד למספר שבע ולמספר 13. אלה מספרים שלא מתחלקים ומספרים שאין להם שום משמעות בטבע. שנה זה משהו בעל משמעות בטבע, חודש זה בטבע, יום זה בטבע, שבוע זה לא בטבע, שבוע זה רק בבריאת העולם. יש מלונות שעד היום אין שם קומה 13. עם ישראל לקח את 7 ואת 13, אלה מספרים שלנו. וזה שהעולם היום עושה סנדי, עושה הכל במעגל של 7, גם אם הם ניסו לברוח מהשבת, זה הוכחה על בריאת העולם. 7 זה מספר ששייך רק לבריאת העולם. אז זה עוד דבר שאומר כאן הרלב"ג. אבל יכול להיות שיש משהו מעבר לזה. יש הקבלה בין השמיטה לבין גן עדן, לבין הזמן שלפני החטא. קודם כל במהות, הזמן שלפני החטא הוא זמן שהעולם שייך לכולם. אמנם בני אדם אמורים לשלוט בבעלי החיים, אבל הם לא יכולים לאכול את בעלי החיים, ובכל אופן העולם עדיין שייך, אין בעלות לאנשים כאלה אחרים. וחוץ מהדבר הזה, גם בפסוקים עצמם אפשר לראות הגבלה בראשית א', אשר על פני כל הארץ, וכאן שבת הארץ. בראשית א', לכם יהיה לאוכלה, וכאן לכם לאוכלה. בראשית א', לכל חיית הארץ, אצלנו לחיה אשר בארצך. בראשית א', את כל ירק עשב לאוכלה, וכאן תהיה כל תבועתה לאכול. יש לנו מציאות מיוחדת שהשמיטה מחזירה אותנו לאותה מציאות של גן עדן. ואני אסביר טיפה במקום שהיה ראוי להאריך הרבה, ובזה אנחנו נסיים. שבת ושמיטה מייצגות מציאות שלא שייכת לעולם הזה. העולם הזה הוא עולם של עשייה, הוא עולם של יצירה. שבת ושמיטה אלה שני דברים שמנתקים אותנו מהעולם הזה. שבת זה לא רק לנוח, שבת אנחנו לא יכולים ליצור, שום יצירה אסורה, העולם הזה נועד ליצירה. שבת זה מעין עולם הבא, פעם בשבוע אתה עוזב את המציאות הזאת, עולה למקום אחר ומנסה לחזור טוב יותר, מוסרי יותר, קדוש יותר, טהור יותר להמשך השבוע. שמיטה אמורה פעם בשבע שנים להוציא אותנו מהעולם הזה, להוציא אותנו מהמציאות הזאת, להביא אותנו למציאות אחרת, מציאות שמזכירה את גן עדן, מציאות שהיא שונה מאוד מהמציאות שאנחנו מכירים אותה, כדי שאנחנו נחזור אחר כך בצורה אחרת לעשייה של שאר השנים. מרן הרב קוק זצ"ל כתב שאותה פעולה שהשבת פועלת על היחיד, פועלת השמיטה על האומה בכללה. כלומר, בשמיטה יש איזה משהו ששייך לכלל האומה. ואני רוצה להסביר טיפה. יש שתי שיטות בעולם של כלכלה. יש שיטה קפיטליסטית, שיטה סוציאליסטית. התורה קפיטליסטית או סוציאליסטית? מצד אחד התורה מאפשרת, מאפשרת עבודה קפיטליסטית, מאפשרת לצבור הון, להרוויח. אבל התורה מתקנת את כל העוול שעשוי להיגרם לעניים על ידי כל המצוות השונות של צדקה שיש לנו. אבל יש עוד משהו. השמיטה יוצרת את כל הכלכלה היהודית, הופכת אותה למשהו אחר לגמרי. הדבר המרכזי בין השיטה הקפיטליסטית לשיטה הסוציאליסטית היא לא רק הדרך שאתה עובד, אלא מה המטרה שלך בעולם. בשיטה הקפיטליסטית המטרה שלך בעולם היא לצבור הון, לייצר כסף, זאת המטרה. לפעמים אפילו תזרוק עגבניות ולא תשווק אותם, כי לא כדאי לך לשווק אותם, כי אתה תרוויח פחות כסף. המגמה היא לעשות כסף. מגמות סוציאליסטיות הן יותר מגמות של אידאה, של שליחות, שלא כל כך עבדו בעולם, כי כנראה אי אפשר לעבוד בצורה כזאת. אבל התורה מצד אחד היא מאפשרת כלכלה קפיטליסטית. מצד אחד בצורה פנימית, מהותית, המטרה היא שונה. המטרה היא לא להיות עשיר, לא לצבור הון. המטרה היא שליחות. המטרה לעשות דברים טובים בעולם, לתקן עולם. תנסו לדמיין את שנת השמיטה. בואו ננסה לדמיין את שנת השמיטה היום, למרות שזה לא עובד היום, כי היום יש 2% חקלאים, וחלק גדול מהם לא יהודים בכלל. אבל בואו נדמיין היום שמיטה, למרות שזה לא אותו דבר, אבל בואו נאמר שכולם חקלאים. בואו נדמיין שנה אחת, שעכשיו אף אחד לא עובד, לא בהייטק, ולא אין צבירת הון השנה. אף אחד לא צובר הון, אף אחד לא עסוק בכל אותו מתח ותחרות ופנימיות ועצמיות שכל אחד תמיד מנסה לקחת לעצמו עוד כסף ועוד כסף, כל התחרות נגמרת, כל המתח נגמר, החברה עסוקה במשהו אחר. בשנה הזאת החברה עסוקה בנתינה, בחסד. בשנה הזאת אדם לא עסוק במתח סביב השגת הכסף, אז הוא יכול להתפנות לנשמה שלו, לעצמו. הוא יכול להתפנות למשפחה שלו, לא רק מצד זמן אלא מבחינה מהותית. הוא יכול להתפנות לטבע. יש משהו עמוק שמנער את החברה, הופך את החברה לחברה אחרת לגמרי. זה נכון שבשנה הזאת לא ייצרו אייפון 8. לא יהיה. יצטרכו להסתדר עם האייפון הקודם. בשנה הזאת לא יהיה את כל סוגי הפלפלים. יהיה רק פלפל, לא יודע, מה שיהיה שם, אדום, בחרת האדום. לא יהיה ירוק וצהוב בסלט, לא יהיה הכל, נכון? לא יהיה הכל, אבל בשנה הזאת יהיה משהו אחר. יהיה חיבור לקדוש ברוך הוא, חיבור לעצמנו, זה מנער את החברה שנה שלמה. החברה כולה מתנערת לא בגלל שזה האידאה. האידאה היא שש שנים אחרי זה, לעבוד, וכן לעשות כסף, וכן, אבל אחרי שנת שמיטה כל המציאות נראית אחרת. אנחנו מתקרבים לשנת שמיטה, ובשנת שמיטה לא הכל כמו שהיה פעם. אז מצד אחד יש דברים ערכיים בשמיטה שאני חושב שעדיין אפשר ליישם היום, וצריך לראות איך ליישם היום, ויש כל מיני הצעות שהצעתי, שכל אחד יפקיר שעה בשבוע להתנדבות, וכל משפחה תאמץ משפחה אחרת ותעזור לה לצאת בשנת השמיטה אולי מחובות או מדברים אחרים. יש הרבה רעיונות שאפשר לעשות ואני עובד עליהם גם במישור הזה. אבל מצד שני, לנו כאנשים דתיים יש גם את הלכות שמיטה, והרבה דברים בהלכות שמיטה הם גם קיום הלכות שמיטה, אבל גם הפנמת דברים מאוד משמעותיים לתוכנו בעניינים שהזכרתי עכשיו, ובעזרת השם אנחנו גם נלמד את הלכות השמיטה, אבל בתוך הדברים גם ננסה לראות איזה יסודות וערכים עדיין קיימים גם במציאות שלנו בקיום הלכות השמיטה.